slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, י"א במנחם אב תשע"ט, מסכת אמורה, דף כ"ד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית מביאה לכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שלוש פעמים ביום נושאים אנו תפילה, יהי רצון מלפניך, שם אלוהיקנו ואלוקי אבותינו. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בעזרת השם ובישועתו, בסיום השיעור נתייצב מרחק 10 דפים. ועשרה ימים מסיום מסכת אמורה למדה לדפיה, השתבח שמו הגדול עד. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בערב, מוצאי תענית 9 באב נדחה. אז למדנו את דף חף ג' במסכת אמורה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, אם עבדה חטאתו והפריש אחרת תחתיה ונמצאה עבודה קודם שהיא קריבה, לרבון המעדין היא משך אחת מהם והיא קריבה, ומדוע? והתשובה, השנייה תמות משום שגילה דעתו שאינו מחפש תקנה לשנייה ונמצא שדחה בידיים. שאלה שנייה, מה הדין לדבריו אם בא להימלך ומדוע? והתשובה, לחכמים אומרים לו, שיתכפר בעבודה כדי שהשנייה תראה, ומשום שעשו תקנה בקודשים, ולרבי אומרים לא יתכפר בשינה עבודה, והעבודה תמות שלא עשו בזה תקנה. שאלה שלישית, כיצד אם אכילת המנחה מועטת אוכלים עם החולין כדי שתאכל לסובה, והרי מכניס חולין לעזרה? רשי מסביר, אוכלים את החולין בחוץ ולטוסות כיוון שמכניס את החולין לצורך ההקרבה, אין בזה איסור. שאלה רביעית, לרבי אבא, באיזה אופן החלקו רבי וחכמים והתשובה? באופן שנתכפר בעבודה, שלרבי השינה עבודה כעבודה ותמות, ולחכמים תראה עד שתסתאב. שאלה חמישית, לרב, כשמת הסעיר המשתלח והביא שני והגריל שוב ושלח אחד מהם להזזל ונותרו שניים, איזה מהם יקרב ומדוע? התשובה, יכול להקריב איזה מהם שירצה, משום שבעלי חיים אינם נדחים. השאלה האחרונה בדף חף ג', מה הדין לרבי עמי במפריש בית ציבורי מעות לאחריות? התשובה, מתכפר באחד מהם והשני ילך לנדבה, יקנו בו קורבנות לקיץ המזבח, להקריב על המזבח בשעה שהמזבח בטל מהקרבת קורבנות. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אמש. דף רב ג' במסכת אמורה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע. י' במנחם אב תשע"ט. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חף ד' במסכת אמורה. ובסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק 10 ימים ו10 דפים. מסיום מסכת אמורה למד ד' דפיה בעזרת השם ובישועתו, ביום חמישי כ"א במנחם אב תשע"ט. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו כאמור היום הזה, יום שני, י"א במנחם אב תשע"ט. אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ד עמוד א', בשורה הראשונה. מן המילים אמר רבי הושעיה, המפריש שתי חטאות לאחריות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אדם שמחויב להביא קורבן חטאת, חשש שמה יקרה משהו לקורבן, והחליט מראש להפריש שתי בהמות לאחריות, שאם יקרה משהו לאחד, ישתמש בשני. מבארת הגמרא את דין המפריש שתי חטאות לאחריות. אמר רבי הושעיה, מפריש שתי חטאות לאחריות, דהיינו שאם טובת אחת יתכפר בחברתה, הרי זה מתכפר באחת מהן, דהיינו שמתכפר באיזו שירצה, כאמור במסכת מנחות דף פי עמוד א', וחברתה רואה עד שתסתאב, עד שיפול במום ויפלו דמיה לנדבה. וטעם הדבר הוא, משום שהלכה למשה מסיני שנאמרה לעניין חמש חטאות המיטות, לא נאמרה אלא באופן שהחטאות נדחו, כגון על ידי הוידה, אבל בלא דיחוי אינן מיטות. וראה את הגמרא, עלי בדמן, לדעת מי דיבר רבי הושעיה. אילא אם האם נאמר שדבריו נאמרו, עלי בדרבנן, לפי דעתם של חכמים הסוברים שהמפריש לאיבוד אינו נחשב. כאיבוד, דהיינו, שאם יפריש בהמה תחת בהמה שעבדה, דינה אינו כמו הבהמה עבודה עצמה ואינה מתה אלא רועה, הרי פשוט הדבר, שכך הדין. אשתא מעתה יש לומר, אם לעניין המפריש לאיבוד, אמרי רבנן סוברים חכמים לאו כאיבוד עמי, אין דינה של המופרשת כעת כמו העבודה עצמה, אם כן במפריש לאחריות מבעיה. צריך לומר כך, והרי קל וחומר, שבאופן זה אין הבהמה הולכת למיטה. ממשיכה הגמרא לברר אלא, נפרש שרבי הושעיה אמר את דבריו, אליבא דרבי שמעון. לפי דעת רבי שמעון, גם זה אי אפשר לומר. אמר רבי שמעון, אמר רבי שמעון לאל בדף ט"ו עמוד א', חמש חטאות מיטות בכל עניין. דהיינו שלדעת רבי שמעון, אין שום חטאת רועה שיפלו דמיה לנדבה, ובכלל חמשת החטאות זה גם חטאת שכיפרו בעליה, גם כאן, כאשר התכפר באחת, השנייה, לדעת רבי שמעון, תמות. כי דווקא לעניין מעות חטאת שנותרו, סובר רבי שמעון שילכו לנדבה. אבל לעניין בהמת חטאת שנותרה, סובר רבי שמעון שבכל אופן היא מתה. מסיקה הגמרא אל הרבי הושעיה, אמר את דבריו, אליבא דרבי. לפי דעת רבי הסובר שהמפריש לאיבוד נחשב כאבוד. דהיינו, אם יפריש בהמה תחת בהמה שעבדה, דינה הוא כמו הבהמה העבודה עצמה והיא מתה. ובא רבי הושעיה לחדש, כי אמר רבי, מה שאמר רבי, שהיא הולכת למיטה, זה דווקא במפריש לאיבוד. דהיינו, במפריש בהמה במקום בהמה אחרת שהדין הוא שמתה. אבל במפריש לאחריות, לא. לא אמר רבי את דבריו, אלא הוא מודה שמקריב אחת מהן, והשנייה רואה עד שיפול במום, ובכסף שימכרו את בעלת המום, יקנו קורבנות לנדבה. זאת מאחר, ולא הופרשה במקום בהמה עבודה, אלא לאחריות. מקשה הגמרא על דברי רבי הושעיה. תנן שנינו במשנתנו לאל בדף חב ב' עמוד ב', המפריש חטאת והרי בעלת מום, הרי זה מוכרה, ומביא בהמה אחרת תחתיה, והקונה יכול לשוחטה ולאוכלה אף לאחר שכיפרו הבעלים בקורבן אחר, ואין זו נחשבת חטאת שכיפרו בעליה באחרת. ואולם רבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר, אם קרבה השנייה חטאת שקנה הבעלים לאחר מכן בדמי הראשונה, קודם שנשחטה ראשונה, דהיינו שכיפרו הבעלים בשנייה קודם שהקונה שחט את הראשונה, הראשונה תמות מכיוון שכבר כיפרו בעליה בקורבן אחר, ודינה כחטאת שכיפרו בעליה באחרת, שהולכת למיטה. כסל כדאי תך, היה עולה בדעתך לומר, דרבי אלעזר ברבי שמעון, כרבי סביר עלי, סובר כשיטת רבי שעבודה בשעת הפרשה, מתה. דהיינו שאם עבדה חטאתו והפריש אחרת תחתיה, וקודם שהקריב את השנייה נמצאת הראשונה, הראשונה מתה, כמבואר במשנה לאל בדף חב ב' עמוד ב', והיינו, שאף שבשעת הקרבה היו שתי בהמות לפניו, מכל מקום מאחר שנתכפר בשנייה, נחשבת הראשונה כחטאת שכיפרו בעליה, באחרת שהיא הולכת למיטה. ולכן, גם באופן זה שיפריש בהמה אחרת לאחר שבהמתו נמצאת בעלת מום ומחר אותה, אם יקריב את השנייה קודם שנשחטה הראשונה, יש לראשונה דין של כיפרו בעליה באחרת ומתה. מוכח מכאן, שאפילו באחריות נמי. גם באחריות סובר רבי שהתכפר באחת, והשנייה תמות מדין חטאת שכיפרו בעליה באחרת. וקשה על רבי הושעיה שאמר שרבי מודה במפריש לאחריות שהשנייה רואה. מתרצת הגמרא את הקושייה על רבי הושעיה ואומרת לו, אל תאמר שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר כרבי, אלא דילמה, ייתכן שרבי אלעזר ברבי שמעון כאבו הסביר עלי, כאביו רבי שמעון הוא סובר. דאמר, אומר רבי שמעון, חמש חטאות מיטות בכל עניין ואין שום חטאת רועה. ולכן סובר רבי אלעזר ברבי שמעון שבאופן זה, שיפריש בהמה אחרת, לאחר שבהמתו נמצאה בעלת מום ומחר אותה, אם יקריב את השנייה קודם שנשחטה הראשונה, יש לה ראשונה דין של כיפרו בעליה באחרת והיא הולכת למיטה. ולדבריו הוא הדין במפריש שתי חטאות לאחריות, שמתכפר באחת מהן והשנייה מתה. ואכן רבי הושעיה אמר את דבריו לפי דעת רבי ולא לפי דעת רבי שמעון, ולכן אמר שהשנייה תיצא למרעה. בבקשה, הגמרא קושייה נוספת על רבי הושעיה. תנן, שנינו במשנה במסכת יום הדף סמך בית עמוד א' לעניין שני השעירים של יום הכיפורים. אם מת השעיר שעלה עליו הגורל לעזאזל, ייקח שני שעירים אחרים ויגריל עליהם. זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יישלח לעזאזל, ומתוך השניים שעלה עליהם הגורל להשם, מהזוג הראשון ומהזוג השני, האחד יקרב לחטאת, והשעיר השני ירעה עד שיפול בו מום וימחר, ויפלו דמיו לנדבה. והטעם שאין דינו למיטה כדין חטאת שכיפרו בעליה בקורבן אחר, זה משום שהשעיר של יום הכיפורים הוא חטאת הציבור. ולכן אין דינו למיטה, לפי שאין חטאת ציבור שכיפרו הציבור בחטאת אחרת, מתה, אלא רועה. מדייק את הגמרא משמע מדברי המשנה, דווקא משום שהשעיר הוא חטאת הציבור, לכן הוא לא הולך למיטה. הדי יחיד, אבל חטאת יחיד באופן זה, מתה. והגמרא מקדימה לבאר את דברי המשנה, איזה שעיר קרב ואיזה שעיר יוצא למרעה, ולפי זה התעקשה על רבי הושעיה. ואמר רב בגמרא שם במסכת יומא, בעלי חיין אינן נדחין, כלומר, לא שייך דיחוי בקורבן כאשר הוא חי, ולכן לא נדחה השעיר השני שבזוג הראשון מהקרבה, למרות שחברו מת. וכשהוא הכהן מתכפר, מקריב את השעיר לחטאת, בשעיר השני שבזוג הראשון הוא מתכפר. והגמרא סברה שכוונת רב לחדש, שיכול להתכפר גם בשני שבזוג הראשון, מאחר ואין בעלי חיים נדחים, אבל אין הכוונה שיתכפר דווקא בו. אם כן, מבארת הגמרא את הקושייה, ואידך, והרי השעיר השני שבזוג השני שהופרש להשם, הוולי הרי הוא כמופרש לאחריות, שהוא לא הופרש תחת בהמה שעבדה, שהרי מהזוג הראשון לא מת השעיר להשם, אלא מת השעיר להזזל, וזה לא הופרש תחתיו, אלא בתורת בן זוג לראשון, שהופרש תחת השעיר להזזל שמת. זאת אומרת שהגמרא סברה עכשיו, שהשעיר השני שבזוג השני נחשב כמופרש לאחריות, ולא כמופרש לאיבוד, משום שלא הופרש תחת קורבן אבוד. וקטני, ושנינו במשנה שמאחר והוא חטאת ציבור אינו מת, משמע שבאופן זה בחטאת די יחיד, מתה. ואם כן, משמעות המשנה במסכת יומא היא, שבמפריש שתי חטאות לאחריות, השנייה תמות. וקשה על רבי הושעיה שאמר שמתכפר באחת, והשנייה לא הולכת למיטה, אלא יוצאת למרעה עד שתסתאב. תרצת הגמרא ואומרת, רב שפירש את המשנה שמקריב את השעיר שבזוג הראשון, לטעמי, הולך לשיטתו, דאמר במסכת יום הדף סמך ד' עמוד א', לעניין המפריש בהמה לקורבן פסח ועבד, ויפריש אחר תחתיו, ולאחר מכן נמצא הראשון, שמצווה לקיים את מצוות קורבן פסח בכבש הראשון, כדעת רבי יוסי שם, ולדעת חכמים יכול להקריב איזה שירצה. והוא הדין כאן, סובר רב שמצווה לכתחילה להתכפר בשעיר הראשון. והוויילה, השעיר השני שבזוג השני נחשב כמפריש לאיבוד, שהרי מתחילתו לא הופרש בשביל הקרבה, אלא כדי שיובד וילך למיטה. וכל המפריש בהמה לאיבוד, כאיבוד דמי. כאיבוד היא נחשבת. והיינו שהמשנה ביומה סוברת כדעת רבי, הסובר לילד דף חף ג' עמוד א' שהמפריש לאיבוד כאיבוד דמי. מה שאין כן במפריש שתי חטאות לאחריות, אין זה מפריש לאיבוד. שהרי אם אחת עבדה, יכול להתכפר בשנייה שנשארה. אם כן, בתחילה סברה הגמרא שלדעת רב שמתכפר בשני שבזוג הראשון, השני שבזוג השני נחשב כמופרש לאחריות. מסקנת הגמרא היא שזה נחשב מפריש לאיבוד, משום שיש מצווה לקיים את ההקרבה בראשון. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דעת רבי וחכמים. תני שנה רב שימי בר זיירי, ברייתא קמי לפניו של רב פאפה. בהמה שעבדה הייתה עבודה בשעת הפרשה ונמצאת קודם הקרבת השנייה. לדעת רבי מתה, ואולם לדעת רבנן תרעה. ואם עבדה, אם הייתה עבודה אף בשעת כפרה, כלומר בשעה שהתכפרו הבעלים בשנייה, לדעת רבנן מתה, אבל לדעת רבי רועה, יוצאת למרעה עד שתסתאב. מקשה הגמרא על דברי הברייתא. כיצד ייתכן שבעבודה בשעת כפרה לדעת רבי תרעה, והרי הדבר קל וחומר? ומה בהמה שהייתה עבודה בשעת הפרשה ונמצאה קודם הקרבת השנייה? דאמרי רבנן שסוברים חכמים שבאופן זה רועה. בכל זאת אמר רבי שמתה, אם כן מעטה באופן שהייתה עבודה בשעת כפרה, דלרבנן מתה, שלדעת רבנן המקהילים, אז באופן הזה הולכת למיטה, לרבי לא כל שכן שתמות, אלא מבאר את הגמרא כיצד יש לגרוס בדברי הברייתא, תני אחי, שני כך בדברי הברייתא. עבודה בשעת הפרשה לרבי מתה לרבנן רועה, אבל עבודה בשעת כפרה לדברי הכל בין לרבי ובין לחכמים, הרי זו מת. שנינו לאל בדף חב בית עמוד בית המפריש חטאת והרי בעלת מום, מוכרה, ויביא בדמיה האחרת. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אם קרבה שנייה עד שלא נשחטה הראשונה, תמות הראשונה, שכבר כיפרו הבעלים באחרת. ויהיה הגמרא ברייתא שמבואר בה, דין שהוא כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. בדברי רבי אלעזר ברבי שמעון מבואר, שאף על פי שהבעלים כבר מכרו את הבהמה הראשונה לאחר, מכל מקום עדיין יש לה שם של חטאת. ולפיכך, אם הבעלים הקריבו את השנייה קודם שהקונה שחט אצלו את הראשונה, את הבעלת מום, יש לה ראשונה דין של חטאת שכיפרו בעליה באחרת, והיא הולכת למיטה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא במסכת בכורות דף למד ג' עמוד א', אין מרגילין בהמה שחוטה, כלומר אין מפשיטין את עור הבהמה כשהוא שלם באופן שפושטו דרך הרגליים ביום טוב. והלשון מרגילין זה מלשון רגליים. ולמה לא עושים זאת? משום שזאת טרחה יתרה שלא לצורך יום טוב האסורה ביום טוב. שהרי אין האור ראוי לשימוש ביום טוב. והרשב"א פירש באופן נוסף שנראה כמתכוון לעשות כלי ואסור לעשות כן ביום טוב. כיוצא בו, אין מרגילין בבחור בהמה לאחר שנעשה בעל מום, משום שזה דרך ביזיון. שנראה כמו שעובד עבודה בקודשים ועושה בו מעשה חול. הבחור הוא קודשים קלים, גם מבואר במשנה במסכת זבחים דף נון וו עמוד ב' והבעלים נותנו לכהן, הוא אחד מ-24 מתנות כהונה, ובזמן שבית המקדש היה קיים, היה הכהן צריך להקריבו והבשר היה נאכל לכהן, אבל בזמן הזה לכתחילה הוא רועה עד שנעשה בעל מום והכהן שוחטו ואוכלו. כאמור ברמב"ם הלכות בכורות פרק א' הלכה ב'. וכן לא מרגילין בפסולי המוקדשין קורבן שנעשה בעל מום ונפדה ונשחט, משום שאף על פי שנפדה עדיין יש בו קדושה ואסור לנהוג בו מנהג ביזיון. דנה הגמרא בדברי הברייתא, בישלמה מובן הדבר שאסור להרגיל בהמה ביום טוב, משום דקטרח טרחה דלא חזי לי, שהוא טורח טרחה שאינה ראויה לו ביום טוב, שהרי אינו צריך את האור כך ביום טוב, אלא לעניין האיסור לעשות כן לבחור בהמה, מן תנא כדעת מי סובר התנא בברייתא שאוסר לעשות כן אף בבחור בעל מום? הרי הבחור לאחר שהוא מום, נפל בו מום, שוחטים אותו בכל מקום כחולין. ואיכן מצינו תנא הסובר שצריכים לנהוג בו קדושה כקודשים? ואירת הגמרא אמר רב חיסדא הברייתא שאוסרת להרגיל בבחור כדעת בית שמאי היא נשנית. דאמר שהם סוברים שבחור אף על פי שנעשה בעל מום, עדיין בקדושתי קאי, בקדושתו הוא עומד ואסור לנהוג בו מנהג ביזיון. דתנן שנינו במשנה במסכת בכורות דף למד בית עמוד בית. בית שמאי אומרים לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור, כלומר, כהן ששחט בכור בעל מום לא יזמן את הישראל לאכול עמו את בשר הבכור, משום שהבכור אסור באכילה לזרים אף לאחר שאומם, לאחר שנפל בו מום. בכור טעם אף שהוא קודשים קלים אינו נאכל לזרים משום שנאמר, ובשרם, הכוונה של בכור שור, כבש או עז, יהיה לך כחזה התנופה, וכשוק הימין של שלמים לך היא יהיה. ודורשים שכשם שחזה ושוק של שלמים אינם נאכלים לזרים, כנאמר ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו אתה ובניך ובנותיך איתך, גם בשר בכור אינו נאכל לזרים. ולגבי בכור בעל מום נחלקו בית שמאי ובית הלל, לדעת בית שמאי גם הוא אסור לזרים, לדעת בית הלל הוא מותר לאכילה לזרים כשם שהותר באכילה לטמאים. ומבואר במשנה הזו שלדעת בית שמאי בכור אף על פי שנעשה בעל מום עדיין בקדושתו הוא עומד, ולפיכך אסור להרגיל בבשרו. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא. מבררת הגמרא מה ששנינו בברייתא שאסור להרגיל גם בפסולי המוקדשין, ואיינו שאף קורבן שנעשה בעל מום ונפדה ונשחט עדיין בקדושתו הוא עומד מן תנא, כדעת מי נשנת דין זה בברייתא. מבררת הגמרא מה רב חיסדא הלכה זו בברייתא כדעת רבי אלעזר ברבי שמעוני. דתניא שנינו בברייתא במסכת בכורות דף למד ג' עמוד א', היו לפניו שתי חטאות, אחת תמימה ואחת בעלת מום, כגון שהחטאת שהפריש נעשית בעלת מום והפריש אחרי תחתיה, החטאת התמימה תקרב, ואילו הבעלת מום תיפדה קודם שיקריב את השנייה. אם נשחטה הבעלת מום לאחר שנבדתה, עד שלא קודם שנזרק דמה של התמימה, הבעלת מום מותרת באכילה, כי מאחר ובאה בעלת מום לכלל היתר שחיטה, שוב אין בה קדושה. אבל אם נשחטה הבעלת מום משנזרק לאחר שנזרק דמה של התמימה, הרי הבעלת מום אסורה גם בהנאה. משום שהיא נחשבת כחטאת שכיפרו בעליה באחרת ודינה למיטה. והיינו, כדעת רבי שמעון לאל שחמש חטאות מיתות בכל עניין, ואין שום חטאת רועה, וכן במפריש שתי חטאות לאחריות, השנייה מתה. לכן, באופן זה שהפריש בהמה אחרת, לאחר שבהמתו נמצאת בעלת מום, ופדה אותה, אם נשחטה בעלת מום לאחר שנזרק דמה של התמימה, יש לבעלת המום דין של כיפרו בעליה באחרת, ומתה, כדרך שדעיקה הגמרא לאל מדברי רב לזה ברב שמעון במשנה. כך מסביר העולת שלמה. ויהיה הגמרא עכשיו את הדעה החולקת, רבי אליעזר ברב שמעון אמר, אין להתיר באופן שנשחטה בעלת מום קודם כפרת התמימה, אלא אפילו אם היה בשר הבעלת מום בכדירה, ואז נזרק דמה של התמימה, הרי בשר הבעלת מום נפסל ויוצא לבית השריפה. מבואר בדברי רב אליעזר ברב שמעון שלחטאת בעלת המום, יש קדושה אף לאחר שנפדתה ונשחטה, ולכן חל עליה פסול של חטאת שכיפרו בעליה באחרת. ולפיכך, שנינו בברייתא לגבי פסולי המוקדשים, שאף לאחר שנפדו ונשחטו יש בהם קדושה ואסור להרגיל בהם. רב חיסדא העמיד את דין הברייתא שכתבה שאין מרגילין בבכור כבית שמאי, ואילו לעניין פסולי המוקדשים העמיד כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. מה כשהגמרא ורב חיסדא מדוע הוא צריך להעמיד את הדין לעניין בכור כבית שמאי, ואילו את הדין לעניין פסולי המוקדשים כרב לזר ברב שמעון, לוקמה אידי ואידי היה לו להעמיד את שניהם כבית שמאי, שסוברים שבכור אף לאחר שנעשה בעל מום עדיין עומד בקדושתו. ומסתבר שהם מחמירים כן גם לעניין שאר פסולי המוקדשים. מדרץ את הגמרא דילמה, ייתכן כי אמרי בית שמאי, מה שאמרו בית שמאי הדבריהם זה רק בבכור משום בקדושתי מרחם. קדושתו היא מרחם אמו, כלומר שקדושתו חמורה שאינה באה על ידי שהקדישוהו, אלא מעצמו הוא קדוש, ולפיכך החמירו בו בית שמאי, שאף לאחר שנעשה בעל מום עדיין עומד בקדושתו. אבל לעניין שאר פסולי המוקדשים שקדושתם קלה יותר, שהרי אינה באה מאליה, אלא על ידי אדם שהקדישם, לא. לא אמרו בית שמאי את דבריהם, וייתכן שבזה הם סוברים שלאחר שנפדו, אין בהם קדושה ומותר להרגיל בהם. לפיכך הוצרח רב חיסדא להעמיד את דברי הברייתא לעניין פסולי המוקדשים כרב לזר ברב שמעון. ואכן כך מבואר בגמרא במסכת זבחים דף עין ה' עמוד ב', שדברי בית שמאי נאמרו רק לעניין בכור ולא בפסולי המוקדשים. שהרי הגמרא שם מסתפקת לדעת בית שמאי שאמרו שבכור אין מאכילים אותו לנידות, מה הדין לעניין תמורת בכור? ואם נאמר שבית שמאי אמרו דבריהם גם לעניין שאר פסולי המוקדשים, מדוע שתמורת בכור יהיה דינה שונה משאר פסולי המוקדשים? אז מזה מוכרח שבית שמאי מחמירים כך דווקא לעניין בכור ולא לעניין שאר פסולי המוקדשים. כך הסברו של רבינו משולם דוד הלוי בשיעוריו. מוסיפה הגמרא להקשות על רב חיסדא, ולוקמה אידי ואידי היה לרב חיסדא להעמיד גם את הרישא לעניין בכור וגם את הסיפא לעניין שאר פסולי המוקדשים, כרבי אלעזר ברבי שמעון הסובר לעניין פסולי המוקדשים כגון חטאת בעלת מום שנפדית, שאף לאחר פדיונם הם עומדים בקדושתם, ומסתבר שהוא סובר כך גם לעניין בכור. מדרץ את הגמרא דילמה, ייתכן כי אמר רב לזר ברב שמעון, מה שאמר רב לזר ברבי שמעון את דבריו זה דווקא בפסולי המוקדשים דהלים אלה מתפס פדיונן, שקדושתם חמורה לעניין שאפשר לבדותם והקדושה נתפסת במעות. אבל עניין בכור דלא אלים למתפס פדיונו, שאין קדושתו חמורה כל כך שתעת תופסת את פדיונו, וגם אם פדאו אין אדמים נתפסים בקדושה, כמו שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' זין, אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תפדה. לא, לא אמר רב לזר ברב שמעון את דבריו, ייתכן שבזה הוא סובר שלאחר שנעשה בעל מום, אין בו קדושה ומותר להרגיל בו. לפיכך הוא צריך רב חיסדא להעמיד את דברי הברייתא לעניין בכור כבית שמאי. בקשה הגמרא על שיטת רב לזר ברב שמעון. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר ברב שמעון לית לי הדתנן, הוא לא סובר את מה ששנינו במשנה במסרת בכורות דף למד א' עמוד א'. כל פסולי המוקדשים נשחטים מותר לשוחטם באיטליז בשוק, וכן נמכרים מותר למוכרם באיטליז, ונשקלים מותר לשקול את הבשר שלהם בליטרה כמין משקל, כדרך שהקצבים מוכרים בשר של חולין. על מה מוכח מכאן, שאף על פי שנוהג בהם מנהג חול מכל מקום, התירו לעשות כן משום, דקייבן דשאריטלי, מחמד שאתה מתיר לו למכור באיטליז, ששם הבשר נמכר ביוקר, תפי וזווין, מוסיפו ומעלה בדמיו לקנותו ביוקר מיד ההקדש, ויש בזה רווח להקדש. אם כן, גם לעניין פסולי המוקדשים, מדוע עשה רבי אלעזר ברבי שמעון להרגיל? והרי אם תתיר לו להרגיל, יודע הוא בשעת הפדיון שסופו למכור את האור, בדמים מרובים ויבדו מיד ההקדש בדמים מרובים. לרץ את הגמרא אמר רב מרי בריידר אף כהנה, מה שמשביח באור על ידי ההרגלה שמוציאו הוא שלם, ויכול למוכרו ביוקר, בשלימות האור. ושוב, אין הבהמה שווה יותר מחמת ההרגלה. ואין לומר שמחמת שנתיר לו להרגיל, יבדה הבהמה מיד הקדש בדמים מרובים, ונמצא שאין כאן רווח להקדש. תירוץ נוסף, במערב המשמי דה רבי אבין, בארץ ישראל משמו של רבי אבין, אמרו שהטעם שאסור להרגיל, לדעת רב לזר ברב שמעון, זה משום שזהו ביזיון גדול, מפני שנראה על ידי זה, כעובד עבודה של חול בקודשים, שהרי הוא עושה מפוח מהאור על הבהמה, בעוד האור נמצא עליה. מצד שני, זה לא נחשב עבודה בקודשים ממש, הרי אין איסור עבודה בקודשים לאחר שמתו, אלא שזה נראה כעבודה בקודשים. כך מפרש רש"י. תירוץ נוסף, רב יוסי בר אבין אמר, הטעם שאסור להרגיל לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון הוא, משום גזירה שאם נתיר לו להרגיל, יש לחשוש שמה יגדל מהם מפסולי המוקדשים נדרים מדרים, שיבוא להשעות את הבהמות ולא ישחט אותן עד שיזדמנו לו נפחים שיקנו ממנו את האור. וכך הוא יגדל הדרים הדרים של פסולי המוקדשים ויבוא להיקשל בהם באיסור גיזה ועבודה. הרי פסולי המוקדשים אסורים בגיזה ועבודה אף לאחר פדיונם, כמבואר במשנה במסרת בכורות דף י' ד' עמוד א'. הביאור הזה בגמרא הוא כפירוש הכסף משנה בהלכות בכורות פרק א' הלכה י' ת' בדעת הרמב״ם שם, שהברייתא שאסרה להרגיל בפסולי המוקדשים היא כדעת רב לזר ברב שמעון בלבד. ורבי אבין ורבי יוסי בר אבין באו ליישב לדעת רב לזר ברב שמעון את המשנה במסרת בכורות דף ל' א' עמוד א', שהתירה למכור פסולי המוקדשים באיטליז כדי שיהיה רווח להקדש, אף שלהרגיל לא הותר כדי שיהיה רווח להקדש. ולכן הם מבארים שהאיסור להרגיל חמור יותר מהאיסור למכור באיטליז, משום שנראה כעובד בקודשים, או משום הגזירה שמגדל הדרים הדרים. אילו רש"י במסכת בכורות דף ל"ג עמוד ב' מפרש באופן אחר, ששני התירוצים האחרונים כאן בגמרא אינם באים ליישב את דעת רב לזר ברב שמעון עם המשנה שמתירה למכור באיטליז, אלא הם באים לבאר שדברי הברייתא שאוסרת להרגיל בפסולי המוקדשים היא כדעת כולם, ולא כפי שאמרה הגמרא לאל שהברייתא היא כדעת רב לזר ברב שמעון בלבד. כותב החזוני שכך היא דעת הרמב״ם, ולא כפי שבייר בדעתו הכסף משנה. אדרן הלך ולד חטאת, אדרן הלך ולד חטאת, אדרן הלך ולד חטאת. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק הרביעי של מסכת אמורה, פרק ששמו ולד חטאת, פרק שמסתיים בדף כ"ד עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי של מסכת אמורה, פרק ששמו כיצד מערימין, פרק שתחילתו בדף כ"ד עמוד ב'. הוולד הראשון הנולד לבהמה טהורה, קדוש בקדושת בכורה, ונשחט באזרה כשאר קודשים קלים ובשרו נאכל לכהנים. אם נפל בו מום אינו קרב, אבל ניתן לכהן והכהן שוחטו ואוכלו. המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת אמורה, פרק ששמו כיצד מערימין, פרק שתחילתו בתחילת דף כ"ד עמוד ב', המשנה הזו מבארת איזו תחבולה יכול בעל הבהמה לעשות כדי שהוולד שתילד בהמתו לא יהיה שייך לכהן, אלא הוא עצמו יוכל להקריבו. אומרת המשנה בדף כ"ד עמוד ב', משנה הפותחת את הפרק החמישי, כיצד מערימין, איזו תחבולה יכול בעל הבהמה לעשות על הבכור שלא יהיה חייב לתנו לכהן, אלא הוא עצמו יוכל להקריבו לקורבן שנתחייב בו. והרמב״ם בפירוש המשניות מסביר שהערמה היא תחבולה שנעשית בהתר. וכותב התוספות יום טוב שדווקא בלשון חכמים הוא כך, אבל בלשון התורה מצינו לשון הערמה גם על תחבולה שלא נעשית בהתר. כגון וכי יזיד איש על רעהו לאורגו בעורמה. אז כיצד מערימין על הבכור שלא יהיה חייב לתנו לכהן, אלא הוא עצמו יוכל להקריבו לקורבן שנתחייב בו? מבארת המשנה מבקרת בהמת חולין שלא ילדה מעולם, שהייתה מעוברת והעובר שבמאיה הוא בכור. בעל הבהמה אומר, מה העובר שבמאיה של בהמה זו, אם זכרו, יהיה עולה. וכיוון שהוא אומר כך, חלה קדושת עולה על הוולד, ושוב אין קדושת בכור, חלה עליו. ולכן אם ילדה זכר, יקרב לקורבן עולה. אף על פי שהעובר לא בא לעולם ואין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מכל מקום, קדושת הגוף חלה גם על דבר שלא בא לעולם. כך אומר ביור הגרא. ואילו קצת החושן כתב שמכאן מוכח שעובר נחשב לדבר שבא לעולם, ולכן יכול להקדישו. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר בעל הבהמה שאם העובר שבמאיה של בהמה זו הוא נקבה יהיה לזבחי שלמים, מכיוון שאמר כן אם ילדה נקבה תקרב לקורבן שלמים. והגמרא לכמן מבארת שהפסקה הזו אינה עוסקת בוולד שהוא בכור, שהרי נקבה אינה קדושה בקדושת בכור, אלא עניין בפני עצמו, כפי שיבואר. אומרת המשנה, אם התנה בעל הבהמה ואמר שאם העובר הוא זכר יהיה עולה, ואם העובר הוא נקבה יהיה לזבחי שלמים, מכיוון שאמר כן, אם ילדה גם זכר וגם נקבה, דין הוולדות הוא שהזכר יקרב לקורבן עולה והנקבה תקרב לקורבן שלמים. ואם בעל הבהמה אמר שאם העובר הוא זכר יהיה עולה והבהמה ילדה שני זכרים, מכיוון שאמר שאם תלד זכר יהיה עולה, חלה קדושת עולה על שניהם. והואיל והוא נדר להעביר הקורבן אחד, אינו חייב להקריב את שניהם, אלא אחד מהם יקרב לקורבן עולה עבור נדרו. והשני ימחר לאנשים שהם חייבי עולה, כגון שנדרו להביא עולה ודמיו הדמים שינתנו תמורתו הם חולין. ואם אמר שאם העובר הוא נקבה יש שלמים והבהמה ילדה שתי נקבות, אחת מהן תקרב לקורבן שלמים, והשנייה תימחר לאנשים שהם חייבי שלמים, כגון שנדרו להביא שלמים, ודמיה יהיו חולין. ואם אמר כן והבהמה ילדה טומטום שאין ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס או שילדה אנדרויגנוס שיש לו סימני זכות ואין עקבות, רבן שמעון גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן, לפי שאינם ראויים להקרבה. הגמרא לקמן בדחפי עמוד א' תאמר שדברי רבן שמעון מגמליאל נאמרו גם על בהמת הקדש שהקדיש את העובר שבמאיה בקדושת עולה או שלמים, שאם ילדה טומטום אנדרויגנוס אין קדושה חלה עליו, שקדושת אמו אינה חלה עליו מכיוון שלדעתו ולדות קודשים, רק בהווייתם בלידתם לאחר שיוצאים לאוויר העולם הם קדושים, והקדושה שהקדיש בפיו אינה חלה מכיוון שאינם ראויים להקרבה. תנא קמא חולק וסובר שוולדות קודשים ממאי אמם הם קדושים, ולכן גם אם ילדה טומטום אנדרויגנוס, קדושת אמו חלה עליו, שמתחילת יצירתם קודם שהיו טומטום אנדרויגנוס כבר חלה עליהם הקדושה שיש באמם. ככה תוספות בדיבור המתחיל כסבר. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת תמורה בדף כ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כידוע אסור להטיל מום בבכור, כשם שאסור להטיל מום בשער קודשים, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"א, כל מום לא יהיה בו, ומכאן שאסור ליתן מום בקודשים. מבארת הגמרא שאיסור זה נוהג דווקא לאחר שנולד הבכור, אבל קודם שנולד מותר להטיל בו מום. מבארת הגמרא אמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא רוב ראשו לאוויר העולם, ורק לאחר שיצא לאוויר העולם אסור להטיל בו מום. רש"י במסכת חולין בדף עין עמוד א' כותב שהוא הדין אם יצא רוב גופו דרך מרגלותיו שרגליו יצאו תחילה, אסור להטיל בו מום. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה, תנן שנינו עכשיו במשנתנו כיצד מערימין על הבכור כדי שלא יהיה חייב לתנו לכהן. אומר אדם, מה העובר שבמאה של בהמה זו יהיה לקורבן עולה? משמע, עולה אין, דווקא לעולה מותר להקדישו שקדושתו חמורה מקדושת בכור, שהיא כליל וקריבה כולה על גבי המזבח, ולכן מותר לשנות את קדושת הולד מקדושת בכורה לקדושת עולה. אבל לשלמים לא, לכתחילה אין להקדישו לשם שלמים, משום שקדושת שלמים קדושה קלה היא, ואין לשנות ולהוריד את קדושת הולד מקדושת בכורה לקדושת שלמים. הרי מבואר בזה שגם קודם שיצא הבכור לאוויר העולם לכתחילה אסור להוריד את קדושתו לקדושה שהיא קלה ממנו, ואת אמרת ואילו אתה רב יהודה אמרת דמצית מפקת להם מקדושתה, שמותר להפקיע לגמרי את קדושת הבכור על ידי שיתיל בו מום קודם שיצא לאוויר העולם. מתרץ את הגמרא אמר לך רב יהודה, רב יהודה יוכל לתרץ לך לקושייה, הנימי לדברים אלו המבוארים במשנה אינם אלא בזמן שבית המקדש קיים, והיה אפשר להקריב את הבכור כדינו, ולכן היה אסור לשנות את קדושת הבכור לקדושה קלה, וכל שכן שהיה אסור להפקיעו לגמרי מקדושתו ולהטיל בו מום. אבל כי כאמינה הנה, מה שאני אמרתי שמותר להפקיע את הבכור מקדושתו ולהטיל בו מום, זה דווקא בזמן הזה שנחרב בית המקדש, דלא חזי להקרבה, שאין הבכור ראוי להקרבה, ולכן מותר להפקיע קדושתו. שואלת הגמרא, היא בזמן הזה? אם דברי רב יהודה נאמרו בזמן הזה, מה היא למאמרה, מה החידוש בדבר? הרי מכיוון שאי אפשר להקריב את הבכור, ודאי שמותר להפקיע את קדושתו קודם שיצא לאוויר העולם. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו. מהו דתימא נגזור, שמא תאמר שיש לגזור ולאסור להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם גם בזמן הזה? וזאת משום שיש לנו לחשוש שאם נתיר להטיל מום קודם שיצא לאוויר העולם, דילמא נפיק, שמא יצא רוב ראשו של הולד ונתקדש בקדושת בכורה, וקשדי במומה ויטיל בו מום, וזה ודאי אסור, כי הוא מטיל מום בקודשים. מחדש רב יהודה שאין צריך לגזור כך, לפי שהמטיל מום בבכור ייזהר ולא יטיל בו את המום, אלא לאחר שיצא מעט מראשו קודם שיצא רוב ראשו. ואף על פי שהבהמה עודנה במאי אימה, אפשר להטיל בו מום. כמו שביה רבה במסכת בכורות דף למדה עמוד א', שבגדי יכול להטיל מום באוזנו לפי שגדי אוזניו ארוכות, וקודם שיצא כל ראשו נראים אוזניו, ובסה שאין אוזניו נראות עד שייצא כל ראשו, יכול להטיל מום בשפתיו, אלא איקא דאמרי גם בסה יכול להטיל מום באוזנו, כגון שיצא דרך צדעיו. מבררת הגמרא, ואימה אחינה משמה נאמר שבאמת יש לגזור כך ולאסור להטיל מום בבכור גם קודם שיצא לאוויר העולם. משיבה הגמרא, אפילו אחי, אפילו כך שיש חשש שמא יבוא לטעות ולהטיל מום גם לאחר שיצא רוב ראשו. מכל מקום, ההדיפה, עדיף להתיר להטיל מום בבחור קודם שיצא רוב ראשו, משום שעל ידי כך שיהיה בו מום, ישחתנו הכהן מיד. מדעתי בי לידי גזעה ועבודה, מאשר לגרום שהכהן יבוא להיכשל בו באיסור גזעה ועבודה. בחור אסור בגזעה ועבודה, כי אם נאסור להטיל בו מום קודם שיצא רוב ראשו, יתקדש הבחור כשייצא רוב ראשו, ויצטרך הכהן להשוטו אצלו עד שיפול בו מום, ובינתיים הוא עלול הוא לגוזזו או לעבוד בו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם העובר הוא נקבה יקרב לזבחי שלמים. שואלת הגמרא, נקבה מקקצ'ה? וכי נקבה קדושה בקדושת בכורה? הרי קדושת בכור אינה הלאה אלא על הזכר. אם כן, מדוע מי שרוצה להפקיע קדושת בכורה מהעובר צריך להתנות שאם הוא נקבה יהיה שלמים? הרי אם העובר הוא נקבה, בלאו הכי אינו קדוש בקדושת בכורה. מתרצת הגמרא סיפה, המשנה שכתבה, ואם נקבה זבחי שלמים, אינה עוסקת בעובר שהוא בכור, אלא אתיה בא בזה המשנה ללמד אותנו לבהמה דה הקדש, שבהמת חטאת שנתעברה, והרמב״ם אומר, בהמה שהקדישה לאחד מן הקורבנות, והתעברה, אם תילד, הוולד ילך למיטה, כדין ולד חטאת שהולך למיטה, כמבואר במשנה לאל בדף חפה לפעמוד ב'. ואם הבעלים רוצים לעשות תחבולה שהוולד לא ילך למיטה, יאמרו שאם העובר שתילד הוא זכר, יהיה עולה, ואם הוא יהיה נקבה, יהיה שלמים. ומה שלא מקדיש גם את הזכר לשם שלמים, הרי שלמים באים גם זכר וגם נקבה, זה משום שמכיוון שהוא זכר ויכול להקדישו לעולה, אינו רשאי להקדישו לשלמים, כי קדושתם פחותה מקדושת עולה. המשנה מחדשת שוולדות קודשים אינם קדושים אלא לאחר שנולדו, אבל קודם שיצאו ממעי אמם אינם קדושים, ולפיכך קודם שיצא הוולד ממעי אמו, הבעלים יכולים להקדישו, מכיוון שחלה עליו קדושה אחרת, שוב לכשיוולד אינו קדוש בקדושת חטאת, ואין דינו כוולד חטאת שהולך למיטה. אומר התוספות יום טוב, שאף על פי שאין לשנות ולהוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, כמבואר בגמרא לאל שלכתחילה אסור לשנות מקדושת בכור לקדושת שלמים, מכל מקום כאן מותר לשנות את הוולד מקדושת חטאת לקדושת שלמים, מכיוון שאם לא יעשה כן, הוולד ילך למיטה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ילדה שני זכרים, אחד מהם יקרב עולה, והשני ימכר לחייבי עולה. מבררת הגמרא, מדוע קדושת עולה חלה על שני הזכרים? שואלת הגמרא, המרי אמרו בני הישיבה, היא בהמה דהקדש? אם המשנה כאן עוסקת בבהמת הקדש, כמו שהגמרא לאל ביארה את דברי המשנה, אם נקבה זבחי שלמים שמדובר בבהמת הקדש, אם כן יש לנו לומר, אך דאקדיש עולה, אותו ולד שיצא ראשון והקדישו לעולה, לאבי עולה, יהיה עולה, אידך והוולד שנולד שני, נאבי בקדושתי דהימה, יהיה קדוש באותה קדושה שיש לאמו. מדוע המשנה אומרת שהיא מחר לחייבי עולה? משיבה הגמרא סיפה, המשנה שכתבה ילדה שני זכרים אינה עוסקת בבהמה של הקדש שילדה, אלא הטען באה המשנה ללמדנו לבהמת חולין שילדה, שמכיוון שאין קדושה באימם, הוולד אינו קדוש אלא ימחר לחייבי עולה. ונמצא שהרישה של המשנה שאמרה מבקרת שהייתה מעוברת עוסקת בבהמת חולין, והמציעת הדין האמצעי של המשנה שאמרה אם נקבה זבחי שלמים עוסקת בבהמת הקדש, והסיפה של המשנה שאמרה ילדה שני זכרים חוזרת ועוסקת בבהמת חולין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ילדה טומטום ואנדרויגנוס, רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן. מלשון המשנה משמע שדברי רבן שמעון בן גמליאל נאמרו גם על הפסיקה האמצעית של המשנה שאמרה ואם נקבה זבחי שלמים העוסקת בוולדות של בהמת הקדש. כמבואר בגמרא לאל בדף כ"ד עמוד ב', וסובר רבן שמעון בן גמליאל שבהמת הקדש ילדה טומטום ואנדרויגנוס אינם קדושים. שואלת הגמרא, המאי, מדוע אמר רבן שמעון בן גמליאל אין קדושה חלה עליהם? והרי מלשון זה משמע שאינם קדושים כלל, וזה אינו מובן, כי אף על פי שהקדושה שהקדיש אינה הלאה, לפי שהקדיש זכר ודאי או נקבה ודאית בלבד, מכל מקום מדוע אינם קדושים בקדושה שיש באימם? משיבה הגמרא, כסבר רבן שמעון בן גמליאל, סובר רבן שמעון בן גמליאל, ולדות קודשים אינם קדושים בעודם במעי אימם, אלא רק בהווייתם. בשעת לידתם הן קדושים, ומכיוון שבשעת לידתם נחשבים לבעלי מומים, לכן אין קדושת אימם חלה עליהם. והטעם שהגמרא נקטה לשון בהווייתם משום שדין זה שוולדות קודשים קדושים, נלמד לאל בדף י' ז' עמוד ב' מהפסוק רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא, ובאת אל המקום אשר יבחר השם, ודרשו אשר יהיה לך אילו הוולדות. ומכיוון שהפסוק נקט לשון הוויה אשר יהיו לך, נקטה גם הגמרא לשון הוויה בהווייתן. ובמסכת צבחים בדף קוף י' ד' כותב רש"י, שלמאן דאמר ולדות קודשים בהווייתן הן קדושין, בלידתן מתקדשות. מסביר הזרע אברהם, שמלשון זה משמע שפעולת הלידה מתפיסה את קדושת האם על הוולד, כשם שבחור מתקדש ביציאתו מהרחם. אבל בלא לידה, אין הוולד קדוש. אבל הוא מוסיף ואומר שמלשון רש"י כאן, כשאומר, כשאין לו לדים, ולעיל בדף י' א' עמוד א' אמר רשי, כשהם נולדים הם קדושים ולא בימי אימם, אז לא מבואר האם הקדושה חלה על ידי פעולת הלידה, ואם לא נולדו כדרכם, אין קדושת אימם חלה עליהם, או שהקדושה חלה על ידי שיש לבלת שם נולד, שהוא נפרד ונבדל מאימו. וגם אם הלידה עצמה אינה נחשבת ללידה, כל שלגבי הבלד נחשב שהוא נולד, חלה עליו קדושה. ובגמרא במסרת צבחים דף צדיחת עמוד א' מבואר שהמקור שבלדות קודשים, בהווייתם הם קדושים, זה מהפסוק, זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים, ולזבח השלמים, הוקשו כל הקורבנות לאשם. מה אשם אין שפיר ושיליה קדוש בו, שהרי הוא זכר? גם כל הקורבנות שבאים נקיבות אין שפיר ושיליה קדוש בהם, שאינם קדושים במאי אימם, אלא בהווייתם. מבאר את הגמרא שבהכרח צריך לומר כך. דיסל, כדאי דך אם היה לו בדעתך לומר שלדעת רבן שמעון מגמליאל ולדות קודשים ממאי אימם הם קדושים. אם כן, המאי, מדוע אין הקדושה שיש באימם חלה עליהן? הרי כבר מתחילת יצירתם, קודם שהיו בעלי מומים, כבר תפסתינו, חלה ונתפסה בהם קדושה דאימיו שיש באימם. אלא שמה מינה מוכח מכאן שבלדי קודשים רק בהווייתן הם קדושים. רק בשעת לידתם הם קדושים ולא במאי אימם. עכשיו מבארת הגמרא מיהו התנא שחולק וסובר שבלדות קודשים ממאי אימם הם קדושים. אומרת הגמרא, והי תנא ותנא זה סבר ולדי בהמות קודשים כבר ממאי אימם הם קדושים. דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא על הפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יבוקר להשם בי ואימה לא יקדיש איש אותו. ופשט הכתוב הוא שלא יקדיש בכור באימה לשם קורבן אחר לפי שאינו שלו ואינו יכול להקדישו. והרמב"ן מפרש שכוונת הכתוב היא שאין צורך להקדיש אותו כי להשם הוא מעצמו, גם בלא שיקדישנו. אילו נאמר בפסוק בחור לא יקדיש בלבד ולא היה כתוב לא איש אותו ולא היה כתוב בבהמה, הייתי אומר שהפסוק בא לומר שאדם שהוא בחור לא יקדיש שום הקדשות, ואין הפסוק עוסק בבחור בהמה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב איש אותו, שרק אותו בחור בהמה אי אתה מקדיש, שבחור אדם לא יקדיש בחור בהמה לקדושה אחרת, אבל מקדיש אדם שהוא בחור שער הקדשות. ממשיכה הברייתא, ועדיין אם היה כתוב רק בחור לא יקדיש איש אותו, אני הייתי אומר שרק הוא, אדם שהוא בחור, לא יקדיש בחור בהמה לקדושה אחרת. אבל יקדישו אחרים, שאר בני אדם שאינם בחורות יכולים להקדיש בחור בהמה לקדושה אחרת. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בי והמה, שלכאורה התיבה הזו מיותרת, אלא הכתוב מלמד בזה, שבבחור בהמה בלבד עסקתי בפסוק הזה שלא יקדישנו שום אדם לקדושה אחרת, אבל בבחור אדם לא דיבר הכתוב כלל. מוסיפה הברייתא לדון בעניין שינוי קדושת הבכור בעודו בבטן אמו. ממשיכה הברייתא, עדיין יכול היית לפרש שכוונת הכתוב היא שלא יקדישנו אפילו בעודו בבטן של אמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב אשר יבוקר להשם. מי שיבוקר להשם, מי שיקדש להשם בצאתו מרחם אמו, אי אתה מקדיש אותו לקדושה אחרת, אבל אתה מקדיש אותו לקדושה אחרת בעודו בבטן של אמו. לפי שבאותה שעה עדיין אינו קדוש בקדושת בכורה, אלא חולינו. מוסיפה עוד הברייתא, יכול היית לפרש שאף ולדי כל הקודשים, כן, מותר לשנותם לקדושה אחרת בעודם במעימם. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, אך בכור. חלק בזה הכתוב, שרק בבכור התארתי לך להקדישו בקדושה אחרת בעודו בבטן אמו, אויל וקודם שנולד אינו קדוש, אבל שאר קודשים, אסור לשנותם לקדושה אחרת גם בעודם במעימם. שמכיוון שאימם קדושה, משעת יצירתם חלה עליהם הקדושה שיש באימם. מסיימת הגמרא, אל מסביר עלי, מוכח שסובר התנא ששנה את הברייתא, שבלדי קודשים ממאי אימן הן קדושין, ולכן אסור לשנותם לקדושה אחרת גם בעודם בבטן אימם. וחולק התנא בזה על רבן שמעון בן גמליאל שנתבאר לאל שהוא סובר שבלדות קודשים בהווייתן הם קדושים. כעת מסתפקת הגמרא אם אפשר להקדיש את הבכור לעולה גם עם יציאת רובו. אמר לרב עמרם לרב ששת, רב עמרם שאל את רב ששת, מה הדין? אם אמר על הבכור בעודו בבטן אמו, שעם יציאת רובו מבטן אמו, יהיה עולה, שבאותה שעה ראויה קדושת בכורה לחול עליו. ויש להסתפק, איזה קדושה קודמת לחול על הבהמה? האם קדושת עולה ועולה אבי, וזה יהיה עולה, או שמא קדושת בכורה קודמת לחול, ובכור אבי, והוא יהיה בכור? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. הצד שעולה אבי זה משום, דכל פורטה ופורטה, כל דבר מועט מהבלד דקנפי כשיוצא מבטן אמו, הוא כליל, הוא קדוש בקדושת עולה שהיא קריבה כליל על גבי המסבח וקדושתה חמורה. או שמא, בחור אבי, אולי הוא קדוש בקדושת בכורה, משום דכל פורטה ופורטה, כל דבר מועט מהבלד דקנפי כשיוצא מבטן אמו, במילתי הוא, באותה קדושה שדרכו להיות קדוש, הוא קדוש, והיינו בקדושת בכורה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר על הבכור, שדווקא אם אמר שיהיה עולה עם יציאת רובו, אז מסתפק רב עמרם, האם דבריו קיימים. אבל אם אמר שאם יציאת מיעוטו יהיה עולה, קדושת עולה חלה עליו, הועיל ועדיין לא חלה עליו קדושת בכורה. לישנה אחינה מבארת הגמרא באופן נוסף את צדדי הספק, שהצד שקדושת עולה חלה עליו לד הוא שכן, היא קדושה שחילה על ידי האדם. חלה על ידי האדם הקדושה, ואינה קדושה שחלה מאליה, ולכן היא עדיפה מקדושת בכורה שחלה מאליה. או דילמה, או שמה נאמר, שהבלד בכורה והוא יהיה בכור, שכן קדושת בכור עדיפה, שקדושתו חלה מרחם, והיינו, שקדושת בכור היא קדושה שחלה מאליה, ואין בכוח האדם לשנותה לקדושה אחרת. אמר להישיב רב ששת לרב, אמרה, מה הייתי בא אלך? מדוע אינך מסתפק? הרי היינו דבאי אילפה. זהו הספק שנסתפק אילפה בדין דומה. אילפה נסתפק בדינו של מי שאמר על הלקט. שיבולים הנופלים בשעת הקציר הם לקט, ועליהם נאמר, ולקט קצירך לא תלקט, אלא צריך להניחם לעניים. אז מי שאמר על הלקט שאם נשירת רובו לארץ, דהיינו, שרוב התבואה נשרה מידו ומהמגל, אף על פי שעדיין לא נפלה ברוב האוויר שמידו עד לארץ, אז אם הוא אמר שבאותה שעה הוא נעשה לקט וצריך לתנו לעניים, אז הוא אומר שיהיה הפקר ויהיה מותר גם לעשירים. האם לקט אבי, האם זה נחשב ללקט ורק לעניים יהיה מותר ליטול ממנו? או שמה הפקר אבי, זה נחשב להפקר וגם העשירים יהיה מותר ליטול ממנו. ואם היה מפקיר את התבועה לפני שנשר רובה, היה פטורה מלקט, כי הפקר פותר מלקט, לפי שאינו אוכל הנשמר. וצדדי הספק הם, אומרת הגמרא, האם לקט אבי, שכן קדושתו, מה שלקט מיוחד לעניים בידי שמיים, התורה צוותה זאת, או דילמה או שמה נאמר הפקר אבי, זה יהיה הפקר, שכן אם הוא הפקר, זוכים בו עניים ועשירים. והמעלה בהפקר שכן זוכים בו עניים ועשירים, זה על פי היסוד שבהפקר יש עניין מצווה מחמת התנדבות שמנדב מנכסיו לכלל בני האדם. אם כן, הספק של הגמרא מסביר את וונדאורייתא, איזה מצווה עדיפה? מצוות לקט או מצוות הפקר? האם מצוות לקט עדיפה שכן לקט חל מאליו בידי שמיים ואינו בא על ידי דיבורו של האדם? או שמה מצוות הפקר עדיפה שכן בהפקר יכולים לזכות גם עניים וגם עשירים? ונמצא שהכל יכולים ליהנות ממנו. מה שאין כן בלקט שרק העניים יכולים ליהנות ממנו. על הספק הזה של אילפה אמר אביי, מה הייתי בא אליך? מדוע אתה מסתפק בכך? הרי דברי הרב ודברי התלמיד, תלמיד שלא אמר כדברי רבו לדברי מי שומעים, ודאי שומעים לדברי הרב. גם כאן, דברי הרב הוא הקדוש ברוך הוא שאמר שהתבואה תהיה לקט. קודמים לדברי התלמיד, הוא הבעלים שאמר שהתבואה תהיה הפקר. שומעים לדברי הקדוש ברוך הוא, מבארת הגמרא, שמדברי אביי יש ללמוד הכי נמי. כך גם בספק שיסתפק רב אמרם במי שאמר על הבכור שיהיה עולה. יש לומר שדברי הרב הוא הקדוש ברוך הוא שאמר שיהיה קדוש בקדושת בכורה, ודברי התלמיד הוא הבעלים שאמר שיהיה עולה. לדברי מי שומעים, ודאי שומעים לדברי הרב, וממילא הוולד קדוש בקדושת בכורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד א'. מי שהקדיש בהמה ואת העובר שבמעיה הקדיש בקדושה אחרת, פעמים שדבריו קיימים והעובר קדוש בקדושה אחרת, ופעמים שאין דבריו קיימים, ודין העובר כדין אמו. המשנה שלפנינו מבארת את חילוקי הדינים בזה. אומרת המשנה בדף כ"ה עמוד א', האומר על בהמה מעוברת, ולדה של זו יהיה עולה, והיא והבהמה עצמה תהיה של עמים, דבריו קיימים, שקדושת עולה חלה על הוולד קודם שחלה קדושת שלמים על אמו, ולכן הוולד נעשה עולה, והאם נעשית שלמים. אבל אם אמר על בהמה מעוברת שהיא תהיה של עמים, ורק אחר כך אמר שוולדה, יהיה עולה, הרי זה ולד זבחי שלמים. אלו הם דברי רבי מאיר, שמכיוון שאמר על המעוברת שתהיה שלמים, בכלל דבריו גם שעוברה יהיה שלמים, ונמצא שמי תחילה יקדישו לשלמים ואחר כך יקדישו לעולה. סובר רבי מאיר שבאופן זה אומרים תפוס לשון ראשון והוולד נעשה שלמים, כמו שאמר מי תחילה. והטעם שאין אומרים כאן שוולדות קודשים בהווייתם הם קדושים ואין קדושה חלה על העובר, זה משום שרק כשאנו באים לומר שקדושת הוולד תחול מכוח קדושת אמו, והיינו בבהמה שהיא קדישה, ואחר כך נתברא, בזה אין הקדושה שיש בהם חלה על העובר עד שיוולד. מה שאין כן כאן שהקדיש את הבהמה לאחר שנתברא, ראויה הקדושה לחול על העובר בפני עצמו גם ללא קדושת האם, ולכן הוא מתקדש קודם לידתו. אומרת המשנה, רב יוסי חולק על רבי מאיר. אמר רב יוסי, אם לכן נתכוון תחילה, אם התחילה היה בדעתו לומר שהיא תהיה שלמים והוולד יהיה עולה, הועיל ואי אפשר לו לאדם לקרות בפיו שני שמות, גם להגיד שלמים וגם להגיד שם עולה כאחת, בבת אחת, אז דבריו קיימים. הדברים שהוא אמר שהאם תהיה שלמים והוולד יהיה עולה, הדברים הללו קיימים, והאם קדושה בקדושת עולה, והוולד קדוש בקדושת שלמים. וסובר רבי יוסי, שאף בגמר דבריו אדם נתפס, ומכיוון שבסוף דבריו אמר שהוולד יהיה עולה, אומרים אנו שמתחילה כשאמר שהאם תהיה שלמים, כוונתו הייתה להם בלבד ולא לוולד. מסיימת המשנה ואומרת, ואם מי שאמר על האם הרי זו שלמים, נמלח, חזר בו, נתייעץ או נתייעץ בעצמו, ואמר שוולדה יהיה עולה, הרי זו ולדה שלמים. אף הוולד נעשה שלמים, שמשעה שאמר שהאם תהיה שלמים, קדושת שלמים חלה מיד גם על הוולד, ושוב אינו יכול לחזור בו. ואף על פי שבכל מקום יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור, כאן אינו יכול לחזור בו אף בתוך כדי דיבור, שהקדשו אחד מהדברים שאין אומרים בהם שיכול לחזור בתוך כדי דיבור. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות, וכן רבי עובדיה מבר תנורה. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רבי יוחנן מבאר את דינו של מי שהקדיש בהמה מעוברת לחטאת. אמר רבי יוחנן, מי שהפריש לשם קורבן חטאת בהמה שהייתה מעוברת וילדה, אם רצה בה מתכפר מקריב ומתכפר בהם, ואם רצה בוולדה מתכפר. מברר את הגמרא מה הייתה מה טעמו של דין זה שאמר רבי יוחנן. משיבה הגמרא, כסבר רבי יוחנן, סובר רבי יוחנן שאם הקדיש את האם לחטאת ושיערו לוולד שיהיה חולין, דהיינו שאמר בשעה שהקדיש הוולד יהיה חולין ואמו תהיה לחטאת, משויר והרי הוא חולין, כי עובר לאו ירך אמו הוא. העובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו אלא כבהמה בפני עצמה, ולכן אפשר שהאם תהיה קדושה והעובר יהיה חולין. ואם כן הוא הדין, אם לא שיער את העובר אלא הקדישו עם אמו, אין דינו כחלק מגופה של אמו אלא הוא קדוש מחמת עצמו, ואין דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. דאב אלי, הרי הוא כמפריש שתי חטאות לאחריות, שאם תובד האחת, התכפר בחברתה, שהדין הוא, כאמור ליל בדף ד' עמוד א', שאם רצה מתכפר בה באחת מהן, והשנייה תרעה עד שיפול במום, ואם רצה מתכפר בחברתה, וגם כאן דינו של הוולד, כאילו יפרישו לאחריות, ולכן אין דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. ומה ששנינו ליל בדף חפה לפעמוד ב', שבלת חטאת הולך למיטה, זה דווקא אם הקדיש את הבהמה ואחר כך נתעברה, שקדושתו באה לו מאימו, שבזה הוולד הולך למיטה. אבל היא קדישה מעוברת, הקדושה חלה על העובר בפני עצמו ולא מכוח אימו, והרי זה כאילו יפריש שתי חטאות נפרדות לקורבנו, שיכול להתכפר באיזו שירצה. מוסיפים התוספות, בדיבור המתחיל היא, שמה ששנינו לאל בדף ד' עמוד ב', ואם נקיבה, אז היא זבחי שלמים, והגמרה העמידה שמדובר בבהמה של הקדש שרוצה שהוולד לא ילך למיטה, צריך לומר שמדובר כשהיא קדישה קודם שנתעברה, אבל אם היא קדישה לאחר שנתעברה, הקדושה חלה על הוולד בפני עצמו ואין דינו כבלת חטאת. וגם אם לא יאמר שיהיה לשלמים, הוא לא ילך למיטה. מקשה הגמרא, מוטיב רבי אלעזר, מקשה רבי אלעזר על רבי יוחנן. שנינו במשנה שאם אמר על בהמה מעוברת שהיא תהיה שלמים, וולדה יהיה עולה, הרי זה ולד שלמים. ויסאל כדאי דך אם היה עולה בדעתך לומר שאם שיערו לוולד ולא יקדישו, הרי הוא משויר ואינו קדוש ואין דינו כדינה של אמו. אם כן, מדוע שנה תנה את המשנה בלשון הרי זה ולד שלמים? הרי בלשון הזו הוא היה צריך לשנות, הרי זו שלמים באי מתנה. כך היה לו לשנות, שמכיוון שהעובר נידון כבהמה בפני עצמה, אם יקדישו, הרי הוא קדוש מחמת עצמו ולא מחמת אמו. ומלשון המשנה שאמרה הרי זה ולד שלמים, משמע שהקדושה חלה עליו מכוח אמו ואינו נידון כבהמה בפני עצמה. ותרץ את הגמרא, אמר רב טבלה, בר מינה דהי, ממשנה זו אין להקשות על רבי יוחנן כי היא משובשת. שהרי אמר רב לתנה, לאמורה ששנה לפניו את דברי המשנה בלשון, הרי זה ולד שלמים, הוא אמר לו, תני, תשנה את זה כך, הרי זו שלמים. וכדעת רבי יוחנן שהוולד נידון כבהמה בפני עצמה, והרי הוא קדוש מחמת עצמו ולא מחמת אמו. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבי יוחנן. מי תווה יקשו בני הישיבה על רבי יוחנן שנינו בברייתא, האומר לשפחתו, הרי את נשארת שפחה, וולדך יהיה בן חורין. אם באותה שעה הייתה עוברה, הייתה מעוברת, זכתה לו, זכתה השפחה לעובר, בשטר שחרור הזה, והרי הוא בן חורין. ובברייתא לקמן, בדף חפי עמוד ב' מבואר, שעבד יכול להיעשות שליח לקבל שטר שחרור עבור חברו שהוא עבד של אדון אחר, מכיוון שעבד הוא בתורת שחרור. והטעם שיכול לקבל שטר שחרור עבור עצמו, ואין אומרים שהשטר לא יצא מרשות האדון מכיוון שיד עבד כיד רבו, זה משום שגיתו וידו באים כאחד. כאמור לקמן בדף חפי עמוד ב', והגמרא כאן דנה באופן שהאדון משחרר רק את הוולד או רק את חצי העבד. האם הוא יכול לקבל את שטר השחרור או מכיוון שיד עבד כיד רבו אינו יכול לקבלו? אם כן שואלת הגמרא, היא אמרת בשלמה, אם תאמר שאם שיערו לוולד ולא יקדישו אינו משויר אלא דינו כדין אמו, והרי הוא קדוש כמותה, מכיוון שעובר ירחימו הוא, משום אחי, לכן כאן השפחה זכתה לו לעובר בשטר השחרור, שהעובר נידון כחלק מגופה של אמו, ואב אלי והאדון ששחררו הרי הוא כמשחרר חצי עבדו, שדבריו מועילים וחציו משוחרר, גם כאן דבריו מועילים, והוולד משוחרר. ומני והברייתא הזו שסוברת שהמשחרר חצי עבדו דבריו מועילים, זה בשיטת רבי מאירי. ויש גרסה שיטת רבי היא. כדתניה, כמו ששנינו בברייתא במקום אחר, במסכת גיטין בדף כ"ג עמוד ב', המשחרר חצי עבדו בלבד, שכתב לו הריני משחרר חצייך, ונתן לידו את שטר השחרור, יצא חציו לחירות, מכיוון שגיטו, שטר שחרורו וידו, באין כאחת. ולכן, אף על פי ששחרר רק חציו, יש לו יד לקבל את גיטו מיד רבו. והעניין הזה של גיטו וידו באים כאחד, מצינו במסכת גיטין בדף ע"ז עמוד ב', לגבי האפשרות של העבד עצמו לקבל גט שחרור מיד רבו, שלכאורה, בעודו עבד אין לו יד, כי ידו כיד רבו, וכיצד מקבל את הגט שחרור. על זה נאמר בגמרא שם, גיטו וידו באים כאחד. אבל כאן מצינו את העניין הזה גם במשחרר חצי עבדו, שגם לאחר השחרור עדיין חציו עבד לרבו. אלא ימרת אם תאמר שאם שחרר את האם ושיערו לבלד ולא שחררו, הבלד משויר והרי הוא עבד ואין דינו כדין אמו, כי עובר לב ירח אמו, העובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו, כדברי רבי יוחנן, אם כן עמי, מדוע מי שאמר לשפחה מעוברת הרי עד שפחה ובלדך בן חורין, זכתה לו השפחה בשטר השחרור כמבואר בברייתא שהובא לעיל? והתניא והראשונים בברייתא, נראין הדברים, הדעת נוטה לומר שהעבד זוכה, יכול לזכות ולהיות שליח לקבל גט שחרור של חברו, שטר שחרור של חברו, מיד רבו של חברו, שאינו גם רבו שלו עצמו, שלגבי אדון זה יש לו יד לקבל את גיטו של חברו, מכיוון שכשמקבלו העבד יוצא הגט מרשות האדון, ולא יכול העבד לקבל גיטו של חברו מיד רבו של חברו, שהוא גם רבו שלו עצמו, שמכיוון ששניהם עבדים של איש אחד, וידו כיד רבו, נמצא שהגט לא יצא מרשות האדון, ואין חברו יכול להשתחרר בגט שחרור שלא יצא מרשות האדון. ואם כן גם כאן, מכיוון שגם אמו של הולד שייכת לאדון הזה, כיצד היא יכולה לקבל ממנו את גט השחרור של הולד, הרי הגט לא יצא מרשות האדון, אלא שמה מינה מוכח מכאן, שאם שיערו לולד ולא שחררו, אינו משויר. שהעובר נידון כחלק מגופה של אמו, והרי הוא כמשחרר חצי עבדו שדבריו קיימים וחציו משוחרר. יש ללמוד מכאן, שהוא הדין בהפריש חטאת מעוברת אם שיערו אינו משויר, ואם כן, העובר נחשב כחלק מגופה של אמו, והעובר נידון כבלת חטאת שהולך למיטה. אומרת הגמרא, ותיופתא דרבי יוחנן תיופתא, ולכאורה דבר זה הוא פרחה חמורה לדברי רבי יוחנן, ואכן מסיקה הגמרא, אכן פרחה היא לדברי רבי יוחנן, ונדחו דבריו. והגמרא אכן נשארת בתיופתא ודוחה את דברי רבי יוחנן שאמר אם שיערו משויר, למרות שהגמרא לקמן תולה את הנידון האם שיערו משויר במחלוקת הנעים, מכיוון שכך דרך הגמרא, שאם אין הדין עיקר להלכה, הגמרא נשארת בתיופתא, גם אם היא יכולה למצוא תנאים שנחלקו בזה. כך התוספות במסכת בבא קמא, דף ממז עמוד א' דיבור המתחיל מאי. ואילו רבינו תם, בתוספות במסכת סנהדרין דף פ' עמוד ב' דיבור המתחיל עובר, לא גורס כאן בגמרא תיופתא דרבי יוחנן תיופתא, אלא רק פעם אחת את המילה תיופתא. לפי הגרסה הזו, באמת לא דחתה לגמרי הגמרא את דברי רבי יוחנן. עכשיו הגמרא רוצה לומר שהנידון האם שיערו משויר תלוי במחלוקת הנעים. אומרת הגמרא, לימה, האם יש לומר שדין זה שם שיערו לבלד הרי הוא משויר תנאי? בעצם שנוי במחלוקת הנעים. דתניה, שנינו בברייתא, המופיעה במסכת קידושין דף סמכתת עמוד א', האומר לשפחתו שהייתה מעוברת, הרי את בת חורין, ובלדך אינו בן חורין אלא יישאר עבד, הדין הוא שהיא משוחררת וגם ולדה משוחרר כמוה. דברי רבי יוסי הגלילי. והחכמים אומרים, דבריו שאמר שהאם משוחררת והוולד יישאר עבד, קיימין. משום שנאמר לגבי עבד עברי שנמכר בגניבתו ומסר לו רבו שפחה כנענית כדי שיוליד ממנה עבדים. ספר שמות פרק כ"א פסוק ד', אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. מבארת הגמרא את דברי הברייתא ששמחה את הלימוד מהפסוק האישה וילדיה תהיה לאדוניה לדברי חכמים. שואלת הגמרא, קרא מהי תלמודה לרבנן? כיצד יש ללמוד מפסוק זה כדעת חכמים שדבריו קיימים? והאם משוחררת והוולד נשאר עבד, והרי עד הרבה מלשון הפסוק משמע שהוולדות הולכים אחרי האם, וכדעת רבי יוסי הגלילי שדין הוולד כדין אמו. מיישבת הגמרא, אמר רבה, אמר קרא, פסוק זה לא הובא כהמשך לדברי חכמים אלא הובא לדעת רבי יוסי הגלילי. דקטני, שנינו בברייתא שרבי יוסי הגלילי אומר ולדה כמוה, וזה נלמד ממה שנאמר בפסוק האישה וילדיה תהיה לאדוניה, ומשמע שרק בזמן שהאישה שייכת לאדוניה, אז גם ולדה שייך לאדוניה. אבל אם אין האישה שייכת לאדוניה, אף הוולד אינו שייך לאדוניה. ולכן אם שחרר את האם, גם הוולד משוחרר. אחרי שנתבארו דברי הברייתא, מבארת הגמרא כיצד ניתן לומר שנחלקו בדין שיערו משויר. שואלת הגמרא, מה היא לאו בהקמיפלגי? מהי המחלוקת בין חכמים לרבי יוסי הגלילי? האם לא בכך הם נחלקו? דרבי יוסי הגליל לסבר שאם שיערו לבלד ולא שחררו אינו משויר, אלא יצא לחירות כי העובר נידון כחלק מגופה של אמו ודינו כמותה, ויצא לחירות כמותה. ורבנן סברי, חכמים סוברים שאם שיערו לבלד ולא שחררו, הרי הוא כמשויר ולא יצא לחירות. שהעובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו, ולכן אין דינו כמותה, והיא משוחררת, והעובר נשאר עבד, וכדעת רבי יוחנן שאם שיערו, משויר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רבי יוחנן, יוכל רבי יוחנן לתרץ ולהסביר לך, אין הכרח שרבי יוסי הגליל וחכמים נחלקו, האם שיערו משויר, משום שיש לומר לכולי עלמא, בין חכמים ובין רבי יוסי הגליל סוברים לעניין הקדש, שם שיערו לבלד ולא יקדישו, הרי הוא משויר ואינו קדוש. ואחה היינו טעמה, פה, טעמו של רבי יוסי הגליל היא שהבלד משוחרר כמו אמו, דאמר קרא זה משום שנאמר בפסוק, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, וגזירת הכתוב היא לעניין שחרור שדין הבלד כדין אמו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בדף חף דלת במסכת תמורה, עם הצגת שש שאלות לשילום סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין פושטים את אור הבהמה דרך רגליה ביום טוב? שאלה שנייה, מדוע אין עושים כן בבכור? שאלה שלישית, מדוע אין עושים כן בפסולי המוקדשין? שאלה רביעית, בזמן שבית המקדש קיים, כיצד אפשר להערים על הבכור או לפוטרו מקדושת בכורה? שאלה חמישית, מה חידש רב בדינו שמותר בזמן הזה להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם? והשאלה האחרונה, כיצד יעשה באופן שלא נחשוש שיבוא להטיל המום אחר שיצרו בו? התשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, י' במנחם אב תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף חף ד' במסכת תמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, י' ב' במנחם אב תשע"ט, ונלמד דף חף ה' במסכת תמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.